קשת, כל שידורי תורה, שיעורי פרשת השבוע תשע"ב, השיעורים יינתנו על ידי הרב זאב וייטמן.
שלום רב לכל המאזינים. פרשת בו מתייחדת במעבר שבין סיפור הגאולה ממצרים ובין המצוות הראשונות שעם ישראל מצטווה כעם. המעבר איננו מעבר חד מסיפור המאורעות לקבצי המצוות, אלא במהלך סיפור המאורעות של יציאת מצרים משולבים קבצי מצוות וחוקים, וקבצי החוקים הללו כוללים הרבה מאוד הלכות מפורטות שאותם מצווה הקדוש ברוך הוא לבני ישראל באמצעות משה ואהרון. למעשה, אנחנו יכולים לדבר בפרשה שלנו על חמישה קבצים כאלו. הקובץ הראשון הוא קובץ שפותח בתחילת פרק י"ב, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית. וכולי וכולי, עד בערך פסוק כף שהתורה חותמת בשמירת היום הזה, יום יציאת מצרים לזיכרון לדורות, ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. בראשון ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות, עד יום ה-1 ו-20 לחודש בערב. שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה הנפש האם מעדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ. כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. לאחר מכן הקובץ השני, הוא קובץ שבו משה מעביר את הדברים לזקני ישראל, והקובץ פותח בפסוק, ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר עליהם, משחו וקחו לכם צאן למשפחותיכם, ושחטו הפסח, ולקחתם אגודת אזור, ותבלתם אדם אשר בסף, וכולי. והקובץ הזה מסתיים, בבהיה, כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זבח פסח הוא לשם אשר פסח על בתי בני ישראל ומצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. ויקוד העם וישתחוו. וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואהרון כן עשו. לכאורה, בעצם יש לנו פה את ציווי הקדוש ברוך הוא למשה ולאהרון בארץ מצרים, ויש לנו את הביצוע של הציווי הזה, כאשר משה קורא לכל זקני ישראל, ומעביר להם את המצוות שציווה אותו הקדוש ברוך הוא. אלא שהבעיה היא, שהיינו מצפים שתהיה איזושהי זהות, בין מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, לומר לעם ישראל, לבין מה שמשה באמת עושה. למעשה, כשאנחנו בוחנים, אז אנחנו רואים שאין זהות כזאת בכלל, ויש הרבה מאוד בעיות בעניין. הבעיה הראשונה היא שהשם מדבר אל משה ואל אהרון, והוא אומר, דברו אל כל עדת ישראל לאמור, ולמעשה מי שמבצע את זה, זה משה בלבד, שכתוב, ויקרא משה לכל זקני ישראל. הוא לא קורא לעדת בני ישראל ומדבר אל עם ישראל כולו, אלא הוא קורא לזקני ישראל. ויש השמטות רבות ממה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, יש דברים רבים שחסרים, יש דברים מאוד רבים שחסרים, כגון בעשור לחודש, שלא מופיע ההתמנות, אם עמת הבית מיות מסה, ולקחו שכנו הקרוב אל ביתו, האופי של הסה שהוא צריך להיות תמים, זכר בן שנה, השחיטה שלו ב-14, חסרה גם הזמן בין הארבעים. לעומת זה יש גם דברים שנוספים בדברים של משה, כמו למשל שהוא מזכיר את אגודת אזוב, ולקחתם אגודת אזוב ותבלתם בדם אשר בסף. יש סף, יש איזה כלי שטובלים בו את הדם, ויש אגודת אזוב שאיתה מזים. יש את האיסור, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. זאת אומרת, ברור שכשאשר מתבוננים ורואים, רואים שיש שינויים שהם כוללים גם השמטות וגם תוספות של משה, ולכאורה הדבר הזה מעורר קושי גדול מאוד, כיוון שאנחנו היינו מצפים שמשה יהיה כלי שמעביר את הדברים מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל באופן המדויק ביותר. האמת היא שכאשר אנחנו בוחנים את קבצי המצוות בתורה, אז אם אינני טועה, יש מציאות מאוד מאוד נדירה שבה אנחנו שומעים מצד אחד את ציווי הקדוש ברוך הוא למשה, להגיד לבני ישראל ציווי מסוים או מצווה מסוימת, ואחר כך את הביצוע על ידי משה, איך הוא למעשה מעביר את הדברים לבני ישראל. באופן כללי, בדרך כלל מה שאנחנו מוצאים זה או שמשה אומר וידבר משה לבני ישראל, או ביום משה לבני ישראל, לישראל כך וכך, או זה הדבר אשר ציווה השם, הוא אומר דברים שנאמרו על ידי הקדוש ברוך הוא, או לחילופין יש את הדברים שנאמרים למשה, וידבר השם אל משה למור, ונאמר כל מה שהשם אמר למשה, למור לבני ישראל, אבל אין אחר כך את הפירוט איך משה באמת ביצע את זה. לכל היותר כתוב שמשה עשה כדברי השם, משה אמר לעם כדברי השם, אבל לא, אין חזרה נוספת ומפורטת על הציווי כפי שנאמר לו על ידי הקדוש ברוך הוא. וכאן יש לנו פה תופעה שהיא לכאורה חריגה ויוצאת דופן, שבה יש את הציווי של הקדוש ברוך הוא למשה, ולאחר מכן יש את משה שמצווה לבני ישראל את הדברים, ופה זה מפתיע מאוד שאנחנו לא מוצאים זהות מדויקת בין הדברים, אלא שינויים רבים וגדולים. התופעה הזאת למעשה מצויה גם בהמשך הפרשה. אם אנחנו עוברים, זה שני הקבצים הראשונים, אם אנחנו נעבור לשני הקבצים האחרונים, אז בקובץ הרביעי, לאחר יציאת ישראל מצרים, כתוב, והיא בעצם היום הזה הוציא השם את בני ישראל בארץ מצרים על צבאותם, בסוף פרק ב', ולאחר מכן, וידבר השם אל משה למור, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה, לי הוא. וכאן, לכאורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה שוב, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה, לי הוא. והוא לא מפרט לו את הדברים כיצד עושים את זה, ואנחנו מוצאים מיד לאחר מכן, ויומר משה אל העם, ומשה בדבריו אל העם מפרט את הדברים, והוא אומר, והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לשם, מצות יאכל את שבעת הימים, וכולי וכולי. ואז הוא ממשיך ואומר, והיה כי ביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פטר רחם לשם, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך זכרים לשם, וכל פטר חמור תבדה בשה, ואם לא תבדה, וערבתו, וכל בכור אדם מבניך תפדה. והיה כי שלחה בנך מחר למור מה זאת, ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים בית עבדים, וכולי. אם כן, כאן יש לנו תופעה הפוכה, דומה אבל הפוכה. גם כן אין זהות בכלל בין מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ומצווה עליו, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בני ישראל באדם ובמה לי הוא, לבין מה שמשה מעביר לעם. וכאן, בניגוד למה שהיה לנו בשני הקבצים הראשונים, ששם יש קיצור והשמטות רבות של משה, כאן יש הרחבה רבה מאוד מאוד, כאשר קודם כל משה מתחיל בכלל בנושא שהקדוש ברוך הוא בכלל לא ציווה עליו בציווי הזה, הוא מתחיל לדבר על זכירת היום אשר יצא מצרים בית עבדים, על כך שצריך לשמור את חג המצות, שבעת ימים, אכילת מצות, הסיפור יציאת מצרים לבנים, ותפילין, והיה לאות על ידך וזיכרון בין עיניך, וכולי. ורק לאחר מכן, אחרי שישה, שבעה פסוקים שבהם הוא עוסק בעניין הזה, הוא מגיע לעניין הקדש לי כל בכור פתק כל רחם. הוא אומר שהמצווה הזאת למעשה נוהגת רק כאשר עם ישראל מגיע לארץ הכנעני אשר נשבע השם לאבותיך, ואז תעביר כל פתר רחם, ויש הבחנה בין פתר חמור שבו אותו פודים בסה, לבין בכור אדם שגם כן פודים אותו, ובין שניהם לבין בכור בהמה תאורה, שהיא מוקרבת לקדוש ברוך הוא. ושוב מוסיף משה את שאלת הבנים, ואת חובת השמת התפילין, שימת הדברים על ידך ולטוטפות בין עיניך. ויש לנו גם קובץ מרכזי, קובץ שלישי, שנמצא בין שני הקבצים, בין הקבצים הראשונים, בין הצמד הראשון לבין הצמד האחרון, כאשר מיד לאחר הסיפור של יציאת מצרים, והיא בחצי הלילה, בשם מיקה כל בכור בארץ מצרים, בכור פרעה יושב על כיסו, עד בכור השבי, וכו', ומתוארת יציאת ישראל מצרים, והסיכום של מספר היוצאים, וסיפור אפיית הבצק, אשר הוציאו מצרים עוגות מצות כי לא חמץ, וסיכום מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה וכו'. ואז מופיע ליל שימורים מול השם להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. ואז מתחיל קובץ חוקים נוסף, ויאמר השם אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן איכר לא יאכל בו, וכל עבד איש מקנת כסף ומלטה אותו אז יאכל בו, תושב ושכיר לא יאכל בו. בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו, כל עדת ישראל יעשו אותו. וכן הלאה, והקובץ הזה חותם, ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואת אהרון כן עשו. וגם בקובץ זה יש לנו כמה בעיות. כאן הקובץ הזה מבחינת הצמדים הראשון והשני הוא דומה למה שאנחנו מוצאים בשאר התורה, שאין לנו את הדברים איך שמשה העביר אותם לעם, אלא רק יש לנו את דברי השם אל משה ולאהרון, ויום השם אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, ומסתבר שמשה ואהרון העבירו את הדברים לעם ישראל, אלא שלא כתוב לנו איך הם עשו את זה, ורק כתוב, ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואת אהרון כן עשו, כלומר שכנראה משה ואהרון העבירו את הדברים לבני ישראל. אלא שהבעיה כאן בקובץ הזה היא מתי נאמר הקובץ הזה. מבחינת המיקום שלו הוא מופיע אחרי יציאת מצרים, אבל מבחינת הכיתוב בחיתום הקובץ, ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואת אהרון כן עשו, הדברים לכאורה מורים שזה קשור לדברים שנעשו קודם לכן. כי הרי כתוב, לא תוציא מן הבית, בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, ועצם לא תשברו בו כל, וכן הלאה, וזה דברים שנוגעים לפסח, וכתוב שבני ישראל עשו כן, כאשר ציווה השם את משה ואת אהרון כן עשו. אז אם כן, אם זה באמת דברים שנעשו לפני הפסח, אז השאלה היא באמת למה הדברים מופיעים כאן ולא במקומם לפני סיפור ליל יציאת מצרים והקעת הבכורות. ננסה לעיין בחלק מהשאלות הללו ומהבעיות הללו, ונתחיל בצמד הראשון. לגבי הצמד הראשון, יש לנו קודם כל דעה מאוד יוצא דופן, מפתיעה, מעניינת, מקורית של הברבנל, שהברבנל לאור הקשיים הרבים הללו בא ואומר שכל הקובץ השני, ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר להם משחו, קחו לכם צאן למשפחותיהם ושחטו הפסח וכולי, זה לא היישום של הדברים שנאמרים לו על ידי השם קודם לכן. כי אומר הברבנל, הרי השם אמר למשה ולארון, ואמר להם ביחד, דברו אל כל הדת ישראל למור. אז אם כן, משה ואהרון היו צריכים לדבר, והיו צריכים לדבר אל כל הדת ישראל, ולא רק לזקנים. ויש פה כל כך הרבה דברים שמשה לא אומר אותם, והדברים לא מסתברים שזה יהיה היישום או הביצוע של מה שנאמר לו קודם. ולכן אומר הברבנל, שמשה ואהרון אמרו את כל הדברים בצורה מדויקת לבני ישראל, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא אמר להם. אלא שאחר כך משה חשש מאוד שיכול להיות שהעם לא יקיים את אותם ציוויים שהקדוש ברוך הוא מצווה עליהם, אולי מפחדם של המצרים לעשות את שחיטת הקורבן הפסח, את שחיטת הצון, לעשות את זה בפתח הבית, להזות על המזוזות הבית וכדומה. ואז קורא משה לזקני ישראל ואומר להם, בואו תהיו אתם דוגמה אישית, בואו אתם תתחילו עם העניין, משחו, קחו לכם צון למשפחותיהם, תעשו, תהיו אתם ראשונים, תעשו את זה עכשיו אתם, תשחטו את הפסח, לקחתם אגודת הזאת, ולתם בדם אשר בסף וכולי. ועל ידי זה תעודדו את העם במנהיגותכם, בדוגמה האישית שתיתנו להם, בזה שתהיו חלוצים לפני כולם, ועל ידי זה נבטיח שהעם כולו ילך בעקבותיכם. אבל זה לא היישום של הקובץ הראשון, אלא יוזמה של משה כדי לגרום לכך שהעם באמת יקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא שמפורטים בקובץ הראשון. כמובן יש עדיין קשיים שצריך להסתדר איתם בפרשה הזאת לפי הכיוון של הברבנל, והברבנל מתמודד איתם בפרוטרוט, אבל הסיום של הדברים אומר הברבנל שמה שכתוב בסופו של בסופה של הפרשה הזאת, ויקוד העם וישתחוו, וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואהרון כן עשו. זאת אומרת, אומר הברבנל שהעם שמע בעת שמשה באמת מעודד את הזקנים להיות חלוצים לפני המחנה, והעם אומר, אין צורך, אנחנו כולנו נעשה את זה, וכולנו נעשה את הדברים בלי פחד, ולא צריך שילכו לפנינו, וכולנו נהיה חלוצים בעניין הזה. זה גישתו של הברבנל, שהיא באמת גישה מקורית ויוצא דופן. פרשנים אחרים כמו הרמב"ן, למשל כדוגמה, הם רואים את הדברים כן כיישום של הציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואהרון בקובץ הראשון, ומתמודדים עם השאלות למה יש למה הדברים נאמרים רק לזקני ישראל, למה יש השמטות, למה יש תוספות, למה יש שינויים וכדומה. למשל הרמב"ן מציע לגבי הנושא למשל של זקני ישראל, והוא אומר, הוא מביא שיש בעניין הזה שתי גישות. הגישה הראשונה אומרת שזה בעצם מחלוקת תנאים, שהדעה האחת היא שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה לדבר לעדת בני ישראל, והכוונה היא לראשי עדת בני ישראל. זאת אומרת, הציווי מלכתחילה לא היה לכל עם ישראל אלא לזקנים, שהם אלה שנועדים ונקראים כל פעם לפני השם, ולכן הם נקראים עדת בני ישראל, והם אלו שאמורים להעביר את הדברים ששמעו ממשה לעם, כל אחד לשבטו ומשפחתו. זה דעה אחת. ודעה שנייה, אומר רמב"ן, והרמב"ן מעדיף את הדעה השנייה, שמשה קורא לזקני ישראל על מנת שהם יאספו אליו את העם, ורק לאחר שהם אוספים אליו את העם, משה מדבר ישירות אל העם. ומה שמשה אומר, ויקרא משה לכל זקני ישראל את נחתה, והוא קורא להם על מנת שהם יאספו אליו את כל העם כולו, ואז ויאמר עליהם, משחו, קחו לכם צאן למשפחותיהם, ושחטו הפסח, ויאמר עליהם מתייחס לכל העם שהתאסף ושמע את דברי משה. לגבי הדברים החסרים, אומר הרמב"ן שמשה אומר את הדברים כאן בקצרה, כיוון שהדברים מפורטים קודם לכן, אבל כמובן הוא אמר את הדברים בפירוט רב כאשר הוא דיבר את בני ישראל ובאופן מדויק. אלא שהדברים, כלומר, למה הוא משמיט ולמה הוא משנה ולמה זה, למה כל דבר ודבר למה הוא מחליט לומר ומה לא נאמר וכן הלאה, זה דברים שלא נפטרים עד הסוף גם בדברי הרמב"ן. ולעומת זה, התוספות שהוא מוסיף לגבי לא תצאו איש מפתח ביתו על בוקר, אומר הרמב"ן שזה תוצאה ישירה מהאמירה של השם להזות את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, שהמשמעות הדבר היא שזה מה שישמור על בני ישראל, וממילא הם צריכים להישאר בתוך הבתים. והנושא של אגודת אזוב וטבילה בדם אשר בסף מלמד אותנו הלכות שהקדוש ברוך הוא מצד אחד אומר רק לקיחה ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות, וזה מתפרש על ידי משה שהלקיחה היא באגודת אזוב, וזה מלמד אותנו על כל מקום שכתוב בו לקיחת הדם שזה צריך להיות באגודת אזוב, וכל מקום שיש נתינת דם זה צריך להיות מדם אשר מתקבל קודם בכלי. הבעיה הגדולה ביחס בין שתי הפרשיות הראשונות נראית בעיניי עניין של איך מעצב משה את הזיכרון לדורות, לעומת איך שהיום הזה מעוצב בדברי השם אליו. שכאן לא מדובר לא רק על תוספת או על גירעון של הדברים, אלא מדובר כאן על שינוי מהותי לכאורה ממה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה. בדברי הקדוש ברוך הוא למשה, אז כאשר מדובר על היום הזה לדורות, כלומר הפרשה הראשונה מתחלקת מצד אחד לדברים שהם צריכים לעשות כעת ביציאת מצרים, ולאחר מכן יש את השלב של והיה היום הזה לכם לזיכרון, זה החלק השני של הדברים של הקדוש ברוך הוא למשה, איך הדברים האלה ייושמו לדורות. ואז הקדוש ברוך הוא מדבר, ומדבר על חג שיחוגו אותו שבעת ימים, ובשבעת ימים האלה מצות תאכלו, וישביתו שאור, ואסור לאכול חמץ, וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש, כל מלאכה לא יעשה בהם, וזה הכל. זאת אומרת, יש כאן את חג שבעת ימים, מקרא קודש בראשון ובשביעי, את החיוב המצות, איסור החמץ, וכך מצייר בעצם הקדוש ברוך הוא למשה את הזיכרון לדורות. לעומת זה, כאשר משה מעביר את הדברים לבני ישראל, נראה כאילו שהוא מדבר על משהו אחר לגמרי. הוא לא מזכיר בכלל את החג שבעת ימים, הוא לא מדבר על מצות, הוא לא מדבר על איסור חמץ, הוא מדבר בסך הכל על קורבן הפסח שלא מוזכר כלל בדברי השם אליו כאשר מדובר על האופי היום לדורות. ומשה אומר, ושמרתם את הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? מה שהוא הזכיר קודם, ש תשחטו את הפסח, לקחתם אגודת הזאת, ואתם אדם אשר בסף, והגעתם אל המשקופת שתי המזוזות, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, וכן הלאה. כל זה, כתוב על זה, ושמרתם את הדבר הזה, לחוק לך ולבניך עד עולם. ופשוט נראה שהדבר הזה מתייחס לכל עבודת הפסח. והיה כי תבואו אל הארץ, חוזר משה ומדגיש את הדברים, אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. שוב, משה חוזר ואומר, ושמרתם את העבודה הזאת. ופעם שלישית, והיה כי יאמרו לכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם זבח פסח הוא לשם אשר פסח את בתי, על בתי בני ישראל, מצרים ונוקפו את מצרים, ואת בתינו הציל. זאת אומרת, משה לכאורה מעצב פה את חג הפסח לדורות, על ידי קורבן הפסח, ובפשטות לעשות גם את העבודה הזאת, כמו שהיא מתוארת כאן, לטבול את דם אשר בסף, ולשים אותו על שתי המזוזות, וכן הלאה. הדברים האלה כמובן קשים מאוד, והם גם לא מה שאנחנו יודעים מבחינת המסורת, ובאמת הרמב"ן מסביר שהכוונה היא רק באמת מה שמשה אומר, זה, הוא מתכוון שלדורות תעשו את הפסח, תשחטו את הפסח, אבל כמובן לא באופן ובצורה שבה אני מצווה אתכם לעשות כעת, שלא כפי שנראה מהדברים בפשטות. והאבן עזרא גם הוא מתייחס לעניין הזה ואומר שבאמת מבחינת פשוטו של מקרא היינו מבינים שהעניין של הזעת אדם על המשקוף ושתי מזוזות הוא נוהג גם בפסח, לדורות, ורק בגלל שיש לנו מסורת שהיא מלמדת לא כך, אז אנחנו דוחים את הפירוש הפשוט מפני המסורת, ומפרשים שהכוונה היא רק לקורבן הפסח עצמו, ולא ל... הזעת אדם על המשקוף ושתי המזוזות. ואולי אפשר לומר גם אפשרות שלישית, שיכול להיות שבאמת הפסח המקורי היה אמור להיות באופן הזה שמשה מתאר. זאת אומרת, באמת הזיכרון לדורות היה צריך להיות על ידי הזעת אדם על שתי המזוזות, ועל ידי אכילת או הישארות בבית, ועל ידי זה שמקריבים את קורבן הפסח כל אחד בביתו. אלא שהדבר הזה נמנע מבני ישראל ברגע שנאסר על בני ישראל בהרחבה רבה בספר דברים, להקריב את הקורבנות מחוץ לבית המקדש, ו... הם לא יכולים יותר להקריב קורבן כל אחד בביתו, כל אחד בחצרו הוא. וממילא, כאשר התורה אוסרת איסור במות בספר דברים, אז גם אופיו וצורתו של קורבן הפסח משתנים. אבל בסופו של דבר, והקורבן הפסח נעשה כעת רק בבית המקדש, והזעת אדם היא על המזבח, והאכילה היא בירושלים, ולא כל אחד בביתו. אבל בסופו של דבר, והיציאה מהבית היא מתפרשת ליציאה מחבורה וכן הלאה, אבל כל זה הוא בעצם לא היה אמור להיות ככה. זאת אומרת, היה אמור להיות, באופן מקורי היה צריך להיות שהפסח יהיה בצורה כפי שהיה בפסח מצרים, אלא שהאיסור של איסור הבמות מעצב את הפסח בצורתו האחרת. ולכן התורה בספר שמות מתאר את הפסח באופן שהיה אמור להיות וצריך להיות לכתחילה. לעומת זה, בספר דברים, כאשר יש לנו את איסור הבמות, התורה אומרת במפורש, וזבחת פסח לשם אלוקיך צאן ובקר במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. ולא, ואז ממשיכה התורה ואומרת, לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך. כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו, שם תזבח את הפסח בערב, כבוא השם ושמו את צאתך ממצרים וכו'. זאת אומרת, התורה מדגישה את העניין שאתם לא יכולים לעשות את הפסח בשעריך אולי כמו שהיה אמור להיות, בגלל איסור הבמות, וצריכים להעלות את הפסח לירושלים ולעשות אותו בצורה של הקרבה בירושלים. השאלה השנייה שנשארה לנו זה למה משה משמיט את כל עניין שיבת הימים ואכילת המצות, וזה יש לומר אולי שמשה למעשה מחלק בין הדברים שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר לו, שהוא בין החלק שהשם אומר לו להגיד לבני ישראל לעשות אותו עכשיו מיידית, לבין הדברים שנאמרים לדורות. וכאשר משה פונה לבני ישראל, הוא מדבר איתם אך ורק על הדברים שהוא צריך לעשות עכשיו. בקצרה, בתמציתיות, משחו, קחו לכם צון למשפחותכם ושחטו הפסח, ולקחתם אגודת לזרות ובתם בדם אשר בסף, וכולי. והתורה בזה שהיא חוזרת על הדברים, מדגישה לנו שמשה לא אומר כעת את החלק הזה של הזיכרון לדורות על ידי שבעת ימים מצות תאכלו וכן הלאה, אלא היא מזכירה רק בקצרה, ושמרתם את הדבר הזה לחוק אחד ובן אחד עולם, זאת אומרת שגם קורבן הפסח שאני מתאר אותו עכשיו, עתיד להיות לדורות. אבל העיצוב המלא לדורות, את זה משה מזכיר עכשיו, כיוון שהוא הזכיר את קורבן הפסח, אז הוא אומר שהקורבן הפסח אמור להיות גם לדורות. אבל הוא עדיין לא מזכיר את כל אופי המצוות הפסח כפי שהיא לדורות, וזה הוא עושה רק אחרי יציאת מצרים. כאשר השם אומר לו אחרי יציאת מצרים, וידבר השם אל משה למור, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם מבני ישראל, באדם ובבהמה, לי הוא, אז משה חוזר בעצם, ולפני שהוא אומר איך מקדשים את הבכור כל פטר רחם מבני ישראל, הוא מוצא לנכון להשלים את האופי של פסח לדורות, את הדברים שהוא השמיט אותם בקובץ הראשון, מהקובץ הראשון של דברי השם, והוא אומר, אומר משה לשם, זכור את היום הזה שיצאתם ממצרים בית עבדים, וכן הלאה, ולא יאכל חמץ, היום אתם בחודש האביב, וכן הלאה, שבעת ימים תאכל מצות. כאן בעצם משה בסוף הפרשה, הוא משלים את הדברים שהוא השמיט בחלק הראשון, והוא מפצל את זה בדיוק מהסיבה הזאת, כיוון שבחלק הראשון הוא דיבר, רק על הדברים המעשיים של עם ישראל שצריכים לעשות כעת, ואילו עכשיו, כאשר הוא מדבר על איך צריך להיות אופי הזיכרון לדורות על ידי הבכורות, הוא גם מזכיר את העניין של שבעת ימים, החג ואיסור החמץ ואכילת המצות. אולי עוד עניין אחד קצר לסיום, לאור הדברים שאנחנו אומרים כעת, שמשה מעצב את הדברים לדורות, את שבעת ימים תאכל מצות וכדומה, הוא מזכיר לבני ישראל רק אחרי יציאת מצרים, יש נפקמינה גדולה לשאלה האם כאשר בני ישראל יצאו ממצרים, האם נהג איסור אכילת חמץ שבעת ימים וחובת אכילת מצות. אם אנחנו מפרש באופן הזה, אז נאמר ש כל עניין של שבעת ימים תאכל מצות ואיסור החמץ, הם נוהגים רק לדורות, ואילו פסח מצרים, הם היו צריכים לאכול מצות אמנם רק בזמן אכילת קורבן הפסח, אבל לא לאחר מכן. וזה כמובן ישליך על הפירוש של הפסוקים שמדברים על כך שבני ישראל יצאו ממצרים בחיפזון, ולא הספיק בצקם להחמיץ. והשאלה היא, האם לפרש את זה ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים מוגות מצות כי לא חמץ, כיוון שהיה להם איסור, זאת אומרת לפי הפירוש שלמעשה כל המצווה הזאת של שבעת ימים תאכל מצות נאמרה לבני ישראל כבר קודם לכן, אז אם כן היה אסור להם לאכול חמץ, ואז מה פירוש כי לא חמץ, כי גורשו מצרים ולא יוכלו להתמאמה, הרי היה אסור להם לעשות, אלא מסבירים המפרשים שהולכים בדרך הזאת, שהם עפו את הבצק אשר הוציאו מצרים מוגות מצות, כי לא חמץ, כי היה אסור להם לעשות את זה חמץ, ומה כי גורשו מצרים ולא יכלו להתמאמה, מסביר למה הם מופיעים את הבצק בדרך, ולא עפו את זה במצרים. כן? ולא, כי הם גורשו מצרים ולא יכלו להתמאמה, וגם צדה לא עשו להם, ולכן הם עושים את כל זה בדרך. אבל לפי מה שאנחנו מפרשים כעת, שאולי כל האיסור חמץ והחובת מצות היא רק לדורות, אז ממילא ויופו את הבצק אשר הוציאו מצרים עוגות מצות, כי לא חמץ, מתפרש כפשוטו. זאת אומרת שבאמת, מבחינתם הם היו עופים את זה חמץ, כיוון שלא היה להם איסור כעת של איסור חמץ לאחר ליל היציאה, וזה שהם זה לא נהפך חמץ, זה רק בגלל שהם לא יכלו להתמאמה, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה. שבת שלום ומבורך.